היום בקבצים צמודה לפסקה יוטט, וכמו שכתב שלא סיימנו, זה אולי ככה קצת ככה בסוף השיעור, רק לחזור על מה שהרב חידש לנו פסקה יוטט, כי הרב שם בעצם תיאר שיש לה כל סוגיית העיגולים והיושר, שזה בעצם איך הקדוש הוא מגלה את עצמו בצורה טבעית, טבעתית, עיגולית, שיש בה איזושהי הבעה שהאור העליון אינסופי שעוטף את כל הבריאה כולה, אז הוא גם משקף את עצמו בתוך הבריאה כולה במשל כזה, נקרא לפחות שנקרא עיגולי כזה, שבעיגול אין מדרגות, אין מעלה ומטה, ויש איזה משהו כזה שמשקף את המרחק השווה שכל דבר ודבר מהמרכז, או שכל דבר ודבר בצד שני מהמרחב האינסופי, שכמו שגם תיארנו, שגם אם היה רצון של הקדוש הוא לחדור לתוך המרחב של החלל, אבל הייתה תשוקה באור לשוב חזרה למקורו שיצר את העולם העיגולי, אבל כל זה בעצם יש משהו שהוא מאוד מאוד מוחלט, אבל כמו שאמרנו, הוא בסופו של דבר לא, גם אין בו, אין חדש תחת השמש, אין בו רק דבר שהוא מבטא התחדשות, אלא רק העתקה של המציאות המקורית, ויש בו גם משהו שהוא, עם כל משהו דומה למקור מאוד, אבל בסופו של דבר אין לו רצף והמשכיות במקור עצמו, לעומת העולם של היושר, שיש בו חידוש, זה לא העתקה של מה שהיה, זה פרץ חיים חדש, יש בו גם המשכה ישירה שבא מהאור אינסוף וחודר לתוך המציאות עצמה ומחולל סדרי חיים חדשים, ואולי אפילו יותר מזה, שבעצם מה שדוחף את כל זרם של הקו זה מה שעוטף אפילו את האור אינסוף, שבעצם כביכול החלל הפנוי דחס כביכול במשל את ה אור אינסוף, דחב אותו לצדים וחולל עכשיו אור אינסוף כזה שהוא בא בצורה שעוטפת ומסבת כל המציאות, אבל הקו הוא בעצם איזשהו, לא יודע אם זה כל פעם שעברה, זה בעצם תביעה של המציאות לשוב בצורה סביעה למקום כזה שבו אין חלל פנוי, זה בעצם לשוב למה שקדם למרחב הזה שנקרא אינסוף, אז אם העיגולים הם מעתיקים את האינסוף, אז דווקא התנועה הקווית היא זאת שבסוף שבה מביעה את מה שקדם אפילו למרחב האינסופי, היא מבטאת את השקיקה של הכל לשוב אל מה שעומד ביסוד הכל. אז נכון, כמו שאמרנו, שיש צד שאחרי כל עיגול יש קו שהוא קצת כאילו לכאורה רק מימוש של כל המערכות העיגוליות שקדמו, אבל יש צד שכל קו הוא חולל את הכל, וכל שראינו שדווקא הבחינה של הקו, מה שהרבן היה אומר, קשורה לתפילה של כיווי גם, קווה לשם, שיש בה משהו שמאוד מאוד מבטאת את כל המגמתיות, את כל השקיקה הגדולה שגנוזה בתוך המציאות. והמשכנו לפסקה יוטט, שהרב כאן עכשיו מעלה איזה קומה לבטא את זה בתוך המרחב של פני מלך חיים. איך הדבר הזה מגלה בצורה של פנים, כי כמו שאמרנו שהעולם העיגולי שככה מלכתחיל הקדוש מופיע אותו בו, אז היה בו לא מעלה ומעלה ומטה ולא פנים ואחור, הכל היה בשווה, שזה משהו אולי מאוד מאוד גדול שמלוא כל התבודו ולתתר זה פנו מיני, אבל לא שאנחנו מדבר בו על מעלה ומטה, ואני יכול לא שאנחנו מדבר בו על מגמות, על איזשהו יכולת גם לקבוע איזו היררכיה של מדרגות לגבי מדרגות, ומלא זה עולם כזה שמבחינתנו יכול להיות נטול איזשהו צביעה של שאיפות, ובעצם כל העולם המוסרי בעולם סיבתי שהוא עולם שקשור לסובב, עולם שבסוף שבר חסר, כמו שאמרנו, כיוון. אבל גם שנוצר הקו, אז כבר יש מעלה ומטה, אבל עדיין אין פנים ואחור. כן, שפנים ואחור זה בעצם הביטוי פנים, הוא ביטוי כזה שיש בו פנייה, שיש בו איזשהו הכוונה כבר ל... שאנחנו צדדים מסוימים שבצדם המציאות היא מקבלת את הפשע שלה, את המשמעות שלה, יש בה צד של האחור, שהאחור יותר כמו במשל של גוף האדם, שראית, כמו שהרמב"ם מביא, וראית אחוריי ופניי לא יראו, אז הרמב"ם מאוד מחיר אומר שהוא רואה מישהו דרך אחוריו, רק נפגשים עם איזושהי אמירה כזאת, קירה כזאת, שישר דעת יש כאן אישיות, כמו שהרמב"ם אומר, אולי לכל יותר בדרך השלילה, שאתה רואה מישהו שעשה מעשה מאחוריו, אתה יכול אחר כך במסדר זהוי לשלול, להגיד זה לא זה, זה לא זה, לא זה. אבל לזהות אופי, זה אתה לא יכול לראות אלא על דרך פנים. ופנים שהם משקפים, פנים שהם משקפים גם איזשהו תוכן אישיותי, ובהקשר של המציאות שלנו לדבר לא רק על מדרגות של מעלה ומטה, לדבר על פנים ואחור זה בעצם לדבר גם על מושג כזה שנקרא סובייקט, מושג כזה שנושא בקרבו גם אופי, ושעברנו מעולם המרחב של האינסוף בדרך החלל אל העולם של הקו, אז כבר עצרנו הרבה מדרגות במציאות, אבל עדיין לא חוללנו את המדרגה הזאת שנקראת אופי, כן, שפנים, אנחנו יודעים, זה גם קשור לקשר של פנים אל פנים, שהוא קשר שמשתקף בו הרבה מהיחס, ובאחור, כי פנו אליי אחור ולא פנים, אז יש בו זה משהו מסוים שגם עם כשעורף שמבטא זה משהו מאוד מאוד עיקש, ומשהו כזה מאוד חסר התקשרות, כמו שאמרנו קודם, וחסר אופי. ואז כמו שמתואר בעולם הפנימי, שבתוך הקו עצמו נוצרו עכשיו עוד כביכול פקיעה נוספת, לא הפקיעה של הקו בתוך המרחב האינסופי, אלא פקיעה של של האור שבתוך הקו, איך עכשיו הוא בוקע דרך כביכול, כאילו במשל דרך הקשית הזאת, הוא בוקע עכשיו דרך חורים כאלה, שזה בעצם אוזניים, אף ופה. אנחנו עוד מעט נזכיר, הזכרנו גם שיש גם עיניים, אבל כמו שהזכרנו פעם שעברה, שעיניים זה לא באמת חור לגמרי, כי זה כאילו חור, אבל שהוא שר סתום בגלגל העין, אז יש בו משהו שם עדיין סתום, אבל האוזניים אב ופה, הם באמת יש בהם כבר איזשהו סט של פנייה. בעקבות הדבר הזה נוצר לא רק מעלה ומטה, אלא נוצר גם פנים ואחור, כן? שזה בעצם בכל מה שאנחנו יודעים, שמה שהרב הרבה פעמים מדבר, שיש כן, שישה צדדים של מציאות, מה שבלשונים נקרא תלת ממדיות, אז יש את הציר הגובה, שהוא בעצם התחולל בזכות הקו, ציר העומק, שהוא התחולל בזכות הפקיעה הנוספת הזאת, אחר כך יש עוד ציר נוסף של ימין ושמאל, שהוא כן, שזה בעצם ציר הרוחב, שהוא כבר קשור ממש כן, לשלבים הרבה יותר מפותחים שהוא בעתיד, שאז מתוך הקו הזה התפתחו מה שאנחנו מכירים היום כבר, כל מי שאנחנו לא מבינים כלום בפנימיות, אבל מי שמתייל בצפת, אז כל סורג שם הוא, יש בו את האובנים לפי המבינה של הספירות, אנחנו מבינים שיש ספירות ימיניות, ספירות שמאליות, קו אמצעי, אנחנו מבינים שזה כבר שלב הרבה יותר פותח, מה שהתחולל בעולם האצילות, שהוא כבר ייצור אפילו יחסים בין כל מערכות אחרות, אבל נגיד לי את זה קצת אחרת, שמעלה ומטה זה שינוי מה שאנחנו מכנים אובייקטיביים. ימין ושמאל זה שיא סובייקטיביות, כן? כי כמו שאומרים, מה שלי לי ימין לך שמאל, מה שלך שמאל לי ימין. ופנים ואחור זה הסובייקטיבית אובייקטיבית, כן, הכוונה זה סובייקט, אבל לא במשמעות כמו שאנחנו מכנים, שזה בעצם כל דבר ודבר לפי איך הוא גלוי בעצמו, אלא זה המקום המסוים הזה שבו יש את, כן, את עצם מושג הסובייקטיבית. ועל הציר הזה אנחנו מדברים עכשיו במה שחולל את הדבר הזה שנקרא אוזן חותם פה, שבזכות הדבר הזה שבקו נוצרה פנייה לכיוון מסוים, אפשר לומר הכיוון שאליה זה פונה מהפנים, זה בעצם יותר גם מבטא את הפנייה של הקדוש ברוך הוא כלפי הנבראים, והחור זה בעצם יש בו גם מעלה גדולה מאוד מאוד באחור. אנחנו יודעים שנכון קשר של החור ואחור, הרבה פעמים כאילו בחור קצת מתאורים שהוא חסר את הבחירה, חסר את ההזדהות, אבל יש משהו באחור שמאוד מאוד מבטא דווקא את האיתנות, כן? ואנחנו יודעים שקשר באחור ואחור הוא קשר של שתי תאומים סיימים שלא נפרדים לי בזה, שהרבה מהאיתנות ומה, כן, ביטחון קיים הדבר הזה, כן? לא יודע אם יצאנו כאן פעמים לדבר על זה, הרב גינזבורג הרבה מדבר בספרה בזוגיות במעלת הקשר של הפנים פנים, אבל לא פחות על מעלת הקשר של האחור באחור, שקשר של אחור באחור הוא קשר כזה שבעצם כל אחד מבני הזוג נותן גב, נותן גיבוי לשני, כאילו אני איתך גם שאתה כאילו מה שלא יהיה אני איתך, כן, שזה בעצם ההתענות הזו של הקשר של אחור אחור שנותן את הגיבוי, נותן את הגב. יש בה כמובן בדיוק זה החיסרון שלה, שזה קשר שהוא בא דרך הגב, באלף, כאילו, שזה כאילו, זה זורם איתנו, אנחנו לא בהכרח כאילו כל מה רואים את ההתחדשות שקיימות בו, אז אני כאילו בא לומר שאנחנו מדברים על מושג של פנים ואחור, זה לא חלילה טוב ורע, אלא שתי גילויים של צורת התקשרות, האדם של עצמו והאדם מצד סדרי הפנייה שלו, כן? אני רגש שאני אתן אותם אחים, אני תתן לי להתנצל על החווה, אבל בסדר.
לא, אני אחור, לא תתן לי,
מה מעלה באחור כאילו?
כן,
אבל זה איתנות. כל פעם, הביטוי קשי עורף, שמדבר על עורף של אדם. זאת אומרת שיש משהו מסוים באדם, שהוא לא כביכול כמובן חייב עכשיו לפנות למישהו מסוים. אז הוא אומר, יש משהו גם עולם עצמי, פנימי, שגם באדם עצמו. ולכן לפעמים יש איזו מעלה גדולה, זה נכון ומאוד מאוד נחמד ונעים ומוסרי ומפרה להיות קשור, להוריד את הפני עלה, אבל יש משהו בחדות הזאת של קודם כל יש לחיים עצמיים לפני שאני פונה אליך. ובעצם כל העולם הפנים שלנו מעורר הרבה הרבה יכול לדברים לקרוא אצלך, ואנחנו מבינים שיש בך גם משהו פנימי, עלום, שקשור אל התת מודע, אל העל מודע, אל הנקודות החיים עצמיות שקמות בך, שכאילו החוש שבנו מזכיר לנו שלפני שהייתה את הפקיעה של הפנים שהתחוללה בשלב מסוים, שאז נוצרו מה שאנחנו רק יודעים הכותרת, נוצרו עולמות העקודים וקודים ובודים, הם נוצרו כתוצאה מהפנים האלה, לפני כן היה שלב שבו שהיה שפל וכשפל בעולם, אבל הכל היה בערכים, כמו שאמרו קודם, שיש קל, אז הכל בערכים אובייקטיביים, שאובייקטיביים יש בזה משהו הרבה יותר איתן, הרבה יותר מוצק. אמרתי, אפילו בקשר זוגי, יש משהו, לפני שאדם וחווה היו בהתחלה אחור באחור, אז יש בדבר מסוים זה איזה משהו שמבטא, כמו שאמרנו, קשר שאי אפשר לפרד ממנו, כאילו שזה זה ברור של אחים שלנו, וגם כמו שאמרתי שהאיש והאישה, כל אחד יודעים, שבמקום שאני לא אלך, תמיד אתה מתלווה אליי מתוך הבחינה הזאת של הגיבוי, של הקשר של הגב שכל אחד נותן, בסדר? אז ערך? אז נגיע. כאילו אתה כבר רצה להבחנות בתוך האחב עצמו. אז עכשיו בהקשר המסוים הזה כאן אני רק רוצה לציין שהפקיעה שדיברנו בקו ביחס לעיגול, יש בה משהו מסוים שהיא משוחזרת בפקיעה בתוך הקו עצמו, כאילו הפקיעה של הקו בתוך החלל הפנוי, כן? שזה את הפקיעה הראשונית, אז יש בעצם מסוים שגם הפקיעה עכשיו בתוך הקו היא גם איזשהו מסוים של שחזור של המקום הזה, שלכן בעצם איפה שיש חורים, יש כאילו עוד פעם עוד קו נוסף, שהוא הרבה יותר מפתח עכשיו משהו בקו, משהו שלא כל כך הרגשנו מקודם. קודם הרגשנו בקו משהו מאוד יסודי, שקשור אל התנועתיות, שקשור אל הצד הדינמי, המשתלם, שיש בו, דיברנו איך הוא, בסופו של דבר, יונק במקומות מאוד מאוד עליונים, אבל שם אנחנו פתאום מבינים כאילו היא צופל תחילתו, שכל סוגיית הקו הזאת היא סוגיה כזאת שגם יוצרת את המושג של ה את המושג של ה של הסובייקטיביות, הכוונה של קודם כל של קשר של תקשורת, של קשר של מושג של יחס, מושג של קשר, מושג של הבלטת אישיות שמסתתרת בתוך הדבר הזה. ויש מלצה מסוים שדווקא עולם הקו שכן משתלשל מתוך הדברים האלה, אמנם הוא לא משמענו השתקפות של אלוקות, אבל זה מעלתו שעושה שבר דווקא דרכו אתה מסוגל לפגש עם עומק בעל הרצון, כי אתה דרך הדבר המסוים הזה, דווקא דרך הדברים הלא מוחלטים, אתה מסוגל יותר לעמוד על האישיות המסוימת שלו, שאתה כמו בכלל בכל דבר בעולם, שאתה רואה משהו צפוי, אז קשה לך לזהות את האישיות, דווקא במקומות כאילו התנועתיים, הבחיריים, הלא צפויים מראש, דווקא שם יותר ניכר ויותר נפגשים עם הדבר עצמו. בהקשר המסוים הזה אפשר לומר שאפילו בפנים עצמם יש בהם איזשהו צד מסוים של הבחנה, נגיד ככה, בחינת האחור שמשתקפת בפנים, זה מה שקיים למעלה מן האוזן. כן, אנחנו אולי למטה את העיניים נשים עליהם משקפי שמש, וכאילו למטה עוד מעט נבחון את המצד עצמם, בואו נדיש את זה, כי אם אנחנו שמים לב שאנחנו מתבוננים אחד על השני, אז בעצם 50% מהראש שלנו הוא לא רלוונטי, אנחנו לא כל כך שמים לב אליו. אנחנו שמים לב תמיד רק על החצי הראש התחתון שלנו, ששם יש את כל האיברים שמים האלה, כל המצח והשיער, הוא תופס, תראו עכשיו אחד לשני, תשימו לב שהוא תופס, נבח גדל מאוד לא שמנו לב, נעים להכיר, אבל הוא דבר כזה שבעצם כאילו שומר על המקום הזה שכמו שנמצא מאחור, כן? אתם מבינים? שבקשה נמצאים את זה כאן, אפשר כאילו באופן עקרוני לומר שהאיברים, למטה וחבל נדבר על אוזן חותם פה כמו שבאם פעם שברה, שהם איברי התקשורת והפריה, כאילו גם תקשורת אוזן פה וגם הפריה במערכת הזאת של המערכת הנשימתית של איך אדם סופג ומשפיע על מה שמצא מסביב, שקשורים לסוגיה של החותם פה, וכמו שאנחנו יודעים שהזהות של האדם ניכר דרך בחותם, ניכר האדם, עד כדי כך של עברית אף, אפי בארמית, אותה משהו, גם אף וגם פנים, כן? כי הפנים של האדם והמפגש עם הפנים של האדם הוא זה שנעשה דרך המערכות המחודות האלה, שבצורה עמוקה פנימית בעצם אומר שאם אתה רוצה לפגש עם האישיות של האדם, האישיות של האדם ניכרת דרך האוזן חותם פה, וכשאנחנו עושים את זה, זה מה שאוזן חותם פה כל כך ניכרת עומק האישיות של האדם, אז הרב אומר אין בזה מערכת עיגולית נוספת. אנחנו תיארנו שהיה חלל פנוי, שהיה אור אין סוף, שעטף אותו בכל הכיוונים, ובתוכו נוצרו עיגולים על גבי עיגולים. עיגול בתוך עיגול זה בעצם מערכת בתוך מערכת, שבעצם זה אומר משהו שאומנם מאוד משקף את האלוקות, אבל עכשיו עומד כבר כאוטומט בצורה של חוקי הטבע, כבר כזאת שגם עומד לפני עצמה. העיגול הראשוני שנוצר בסדר השתלשלות של העולמות היה שהגיעו אל האורות המיוחדים שיצאו דרך העיניים. בהתחלה יצאו אורות דרך האוזן חותם פה, וזה נקרא עולם העקודים, שזה הכל עקוד באלוקי. אחר כך יצאו אורות דרך העיניים, שהם אלה שמהם נוצרו גם כל מה שנקרא הכלים, עולם הניקודים, וזה אחר כך, כמו שאנחנו יודעים, זה ממש קורה בימים אלו ממש, בחי אלול לפני 5782 שנה, מאתמול יצא עולם הניקודים, וכל יום ויום היה עולם שיצא ונשבר, יצא ונשבר למשך 7 ימים, עד שבסוף הקדוש הוא החליט המציל לתקן את העולם, ומי קפאי באלול, אז התחיל כל הסדר הזה של עולם התיקון, אבל חי אלול זה האור המיוחד הזה שבו כל הטלטלות האלה התחילו, אבל בהם מה מתגלה מחי אלול? שיש אורות בכלים, זאת אומרת שיש כאן איזה משהו כזה שהמערכת האלוקית מצמצמת למבניות מסוימת, וזה שהיא מצמצמת למבניות מסוימת, שזה בעצם יוצר איזשהו הווה אמינא של מציאות שלא תחיה על פי המקור האלוקי, זה בעצם הרב אומר, כי כאן נוצר המערכת העיגולית הראשונית, כי בעצם אני עכשיו קצת אסביר את הדברים, כי כשאתה מדבר על מה שמוקרן ממרכז הפנים של האדם, שם בעצם דרך זה הקו עובר, אז הכל קשור ישירות לאלוקות, אז שם בעצם לא נכון לדבר על כלים, על מבניות שעומדת פני עצמה, לא שם לדבר על עיגולים, ושם נפגשים עם עם הרצון של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל כשמדובר על מה שקשור יותר לפריפריה של הפנים שלנו, ככל שמתחקים יותר מהפנים, אז יש, וזה משהו, חייב לומר, הרבה יותר בעל מעלה, כי דווקא מהעיניים, ובטח מהמצח, ששם יש את כל המוח של האדם, אפשר הרבה יותר להתבונן ולחשוב על כל המציאות כולה, אבל דווקא בדבר המסלם הזה יש משהו מסלם שיצר איזשהו זרות ושונות, יש אותו ויש את המציאות, ודווקא במקום שבו מתגלים אוזן חותם פה, שם יש אחידות והתלכדות בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות עצמה. ולכן בעצם דווקא המקום המסלם הזה, שהוא לכאורה יותר רב מעלה, העיניים, כן, עיני העדה, זה תמיד קשור אל המדרגה של החוכמה, ובטח המצח עצמו, דווקא במקומות האלה יש איזה צד מסוים שיש בהם גם צד שמבטאים סוף סוף איזשהו נפרדות והשקיפה מאוד קדשך, וכמו שבסליחות אנחנו אומרים על פי סבר דניאל, הבית משמיים הוא רואה שמותינו, שבגלל ההבטה הזאת נוצרו כל השמותינו, נוצרו כל השברים של המציאות. עכשיו כאילו תיארתי לכן בצורה קצת ביקורתית את המציאות של עיניים, כמו שאמרתי, כי העיניים הם בצורה ישירה לא איברים של תקשורת, לפני הערה שדוד אומר. כי כל האוזן, זה המקום שכל העניין של האוזן זה בעצם להזין לאדם מסוים וישמיע לי, כלומר סביר לי לקבל ממנו דברים, בטח לדבר עליו וכו' וכו'. העיניים זה תמיד אדם שמסתכל מהצד כזה, בוחן את כל דברים מהצד, הוא נשאר במיקום מסוים שלו, ומנו הוא רואה את המערכת האחרת. כאילו אוזן לא יכולה לעבוד בלי פה שיהיה מולה, ופה לא יכול לעבוד בלי אוזן שיהיה מולה, אבל עין יכולה לעבוד בלי עין שתהיה מולה, כן? זה אוזן בלי, כאילו, בלי שיש מישהו אחר, זה כמו לקנות ילד מתנה לגיל שלוש אוקי-טוקי, אבל אני קונה לך רק מכשיר אחד, מכשיר השני יקנה לך שנה הבאה. זה לא עשית כלום, כן? בסדר? אז בהקשר המסתם הזה, זה בעצם זה מערכות כאלה שבמאות קשורות אל הקשר. אבל עין, אדם, וזה בגלל שכל מקום שנתנו עיניהם בו, אז יש בו מידת הדין, יש בו איזשהו מתח כזה, וחוסר התקשרות, כן? בסדר? אלא מה? צודק דוביל, שיש משהו מסוים שכאשר מצליחים להסתכל אחד על השני בעיניים, זה גבעת, כן? זה המקום המיוחד הזה שמעורר את שיא התקש וציא הקשר, מה שהזכרנו את הדרכים בעבר, את הדברים של הבני סחר על כלל הקרובים, שעצו די הזה, שאומר שהם הסתכלו, אבל לא היה הסתכלות בעיניים, שזה בעצם היה שאין ישראל עושים רצונו של מקום, שלא היה את המקום המיוחד הזה של של ההתקשרות המדויקת עצמה. זאת אומרת, ננסח ככה, עין במהותה היא לא איבר של התקשרות. גם מצח הוא מצח, אישה זונה היה לך, הוא מבטא הרבה פעמים את המצח בדיוק כמו העורף, מבטא את המקום הזה שבו האדם כן עומד בפני עצמו על מול משהו אחר, ואנחנו מחשבתו ולומות מאיתנו. אבל אם נזכה להגיע למדרגה כזאת שגם המצח יצליח להעיר ונראה דרך המצח של האדם את כל התהליכים הפנים שהוא עובר, אותו דבר אם דרך העיניים נהיה מסוגלים לראות איך בעיניים שלו הוא רואה אותי, זה יהיה מצב כזה שבו בעצם נגיד ככה העולם של הפנים הצליח להתגבר אפילו על על המרחב הזה של המצח. כי יש היתרון שקיים במצח, זה שהוא מבטא משהו מאוד מאוד כללי ולא משהו מפורט, והוא מבטא את עוצם אישיות האדם. ואם גם האישיות עצמה הצלחתי לקרוא אותה, ובעיניים אני רואה איך האישיות שלך נקראת בי, זה בעצם מקום כזה של הרד פנים. לכן במנחה של שבת ששרים, מי ששר את בני חלה, אז הם אומרים, למי צריכה עדי יון חלפין? זה המקום הזה שבו תמיד התקופה של בין השמשות היא תקופה של מתח, תקופה של דין. במנחה של שבת, אפשר, פתאום המתח עצמו זוכה להיות מואר. לכן, ההערות של תמיר זה בדיוק בא לומר, עד רבה, איך האור הפנים הצליח להגיע אפילו למקומות האלה, ואז זה באמת מדרגה של גבלת, מדרגה גדולה מאוד. אבל בצורה כללית אנחנו אומרים שבהקשר החי, הרגיש של הדברים, אז אנחנו רואים במיוחד את ההתרחשות של הפנים קיימת דווקא, של העצמיות מתקיימת דווקא במקומה של הפנייה. מה שבעצם אומר שהעולם של החירות, של העולם של התנועה, של העולם של הבחירה החופשית, זה המקום שבו המפגש עם הקדוש ברוך הוא, המפגש שמסוגל להפגיש אותנו עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי פנימית, בצורה הכי עצמית של דברים. כן, כל זה מה שקצת השלמה למה שאמרנו שבא שם פסקה יותר, שהייתה קצת חפוזה ומהירה, אז עכשיו ככה קצת יותר התבשלמנו בה, כן? ברור, בטח, 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 כן. וואו, כן, שזה לעלות למצח. לא, שזה לעלות למצח, כן? שזה לעלות מהעיניים למצח, כאילו המקום הזה, שהוא ממש ממש נראה, כאילו זה, אתה, למרות הכל, אתה, כאילו, אתה, כאילו להעיר איך באחור באחור יש פנים פנים, זה בעצם מה שאתה רוצה לומר, כאילו, שכאילו.
אנחנו
לראות
את המצלדים,
שיקה תמיד עושים אליו. כן. כן, כן.
משהו
מעבר לכל. כן, יפה, בסדר גמור. טוב, בסדר, זה כל זה. איך? לא, כי כל פעם שאתה אומר על טבע, אתה בעצם מדבר על מבניות חדשה. אז מלא, אתה אומר, במקום הזה שבו הרצון מופיע, שבו העצמות מופיעה, אז זה לא עוד טבע נוסף, עוד מערכת כזאת שמשקפת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אז כל הטבע בטל לגמרי.
איך הוא מציאות הרבה שהעיניים תלות לדרגת...
שהיא המציאות עתידית, שזה הנס והטבע התאחדו. למתיים, איפה שמהירים, ההורות שלו זה חותם פה, זה בעצם המקומות האלה שבהם העולם הניסי מופיע. הקשר האישי בין הקדוש ברוך הוא לבין מופיע, ואז שם אתה לא יכול לדבר על חוקיות, על טבעיות. פשוט אתה מרגיש את הקשר. בעיניים, לסגבותם, שהם רואים את הדברים האלה למעלה, אז אתה יכול לדבר עכשיו על כל מיני שיטות שבהם הקדוש ברוך הוא מופיע. אבל הוא משתקם דרכם, אתה לא חי את הקדוש ברוך הוא. אם נצליח רשע, אם נצליח בעתיד להעיר מקום כזה שאפילו שם הקדוש ברוך הוא מופיע, זה יהיה בעצם הדרגה הכי מיוחדת. שזה יהיה טבע וזה יהיה נס. שזה משהו כזה שיש בו שיקוף מדויק של הקדוש ברוך הוא, ומתגלה בצורה איתנה מאוד, חוקית מאוד, ועם כל זה היא לא סותרת את כל הקשר הפנימי שקיים. שזה בדיוק מה שהרב ילך לדבר בעמוד כבד, התאחדות הטבע והנס. נכון, כי טבע רוחני מוחלט, כמו צדיק ורע, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, לא משנה, כל מיני חוקיות מסוימות, זה מאוד מאוד מפליא, זה מאוד מאוד רוחני, אבל בסופו של דבר, אתה לא מרגיש קשר, אתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא שם. אז יש חוקיות פיזיקלית, יש חוקיות רוחנית, אבל עצם זה שמעת חוקיות, אתה מאוד אומר, יש כאן משהו מאוד איתן, מאוד מוקשה, ואתה יכול אפילו להסביר איך הוא משקף את הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא חי את הקדוש ברוך הוא עצמו בתוך הדבר המסלם הזה. אם נצליח בתוך המבנים האיתנים האלה לראות כאן את הקדוש ברוך הוא עצמו, זה מדרגה גדולה מאוד, עתידית מאוד, שאליה הכל כוסף כאילו.
להיות אדם בשמי ביחד עם
משה
זה יותר
יום מטבע רוחני. כן, נכון. ויכול להיות שבתוך הזה גם יהיה צבעים רוחניים מאוד מאוד גדולים, אבל הנושא שלהם הוא שכל מיני יחיו אותם עם השם, יחיו אותם עם הקשר הבלתי מציל שקיים בינינו לבינה. ואז זה כמו שאמרנו שיש את הערת אור המצח, שרואים איך המלך נמצא במצח ורואים את הקשר הזה שנמצא בין העיניים. זה התכלית שאליה הכל הולך להוביל. אנחנו הקדמתי את כל דבר הזה גם כי, כמו שאמרתי, כי פסקה כף בקבצים נמצאת השחרי פסקה יוטט, כן, זה קוף יזיין וזה קוף יוטחית, אבל כאן, יש כאן דווקא פסקה כף, היא יוצאת פתאום איזשהו מהפכה. היה מאוד מאוד ברור בפסקה יוטחית, והמשלנו את הפסקה יוטט, שתיארה את מעלת החופש לפני החוק, ומעלת הבחירה על פני הטבע, ועכשיו, או במנוח של הרב, היתרון של הקווים על פני העיגולים, ודווקא פסקה כף, ממש למשל שפסקה הזאת היא מבליטה פתאום איזשהו קצת יוצאת לנו טלטלה, ופתאום אומרת שדווקא יש יתרון מאוד גדול דווקא בחוק או בצד ההכרחי על פני המושג הזה שנקרא חופש.
זה מה שהרבי
רוצה לצאת
וגם כבר
קצת מעבר
שם.
קצת. כן, עד עכשיו זה היה...
זה גלה משהו שהוא שילוב
גדל,
שיכול
להיות
מה שקורה.
יכול להיות, כן. אני תיארתי את זה בתור רבותה, שאפילו שם הוא מצליח להתגלות. אתה צודק שבתוך הרבותה אותי מתגלה גם מעלה מיוחדת, כאילו, כן, בסדר. נכון. הרב אומר, אנו מדברים באלוקות. על דבר ההכרח של המציאות. כלומר, אי אפשר, כי אם שיהיה מקור אור אינסוף, מצוי בצורה של מציאות עליונה, שאפילו צורת האפס, המחייבת בשלילתה, אין דומה לה. זה צד אחד שבו אנחנו חושבים את הקדוש ברוך הוא נסביר את המילים, ומצד שני, הדבר החופש של חידוש הוויות, בהוויה עצמה לכל צורתיה נקראים בסימני ההכרח, מצד המקריאות העליונה של העצמות, בסימני החופש, מצד של גופה של המציאות, הרי הוא חידוש רצוני, כלומר, דבר שלול מהכרח. הרבה בראשונים שתראו את הקדוש ברוך הוא, וזה דבר כזה שההופעה הכי עמוקה שדקה מוזכה בראשונים בקשר מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחויב במציאות, כן? שכל דבר בעולם הוא אפשרי, יכול להיות ויכול לא להיות, אבל הקדוש ברוך הוא, השם הלוקחה באמת, לא יכול להיות שיהיה עולם שבו הקדוש ברוך הוא לא יהיה, כמו שאב אומר, אפשר שיהיה עולם בלי הקדוש ברוך הוא, אבל לא אפשר שיהיה הקדוש ברוך הוא סליחה בלי עולם, אבל אפשר שיהיה עולם בלי הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מבטא את הדבר הכי מוחלט, הכי אבסולוטי שעומד ביסוד כל המציאות כולה. אולי גם ננסח את זה כצורה שקשורה למשפט הבא של הרב, שהרב בעצם אומר שכל דבר שכן בתור מציאות קיים, הוא רק בגלל שהוא הקרנה של הדבר העצמי הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. שבכל העולם יש, שהמחנים כל דברים של מציאות, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים. נגיד לנו שהשולחן מצוי, לא התכוונו לצבע הצהוב של השולחן, כי יכול להיות גם כחול ועדיין זה יהיה שולחן. וגם אפשר לקלף עוד קליפה נוספת, לא דווקא שעשוי מעץ, כי שולחן עקרונית יכול להיות עשוי גם דברים אחרים. לאט לאט אתה הולך ומקלף עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה, אז אתה מגיע לשאלה מה זה באמת נקרא דבר מצוי, שדבר שנקרא מציאות. ובסוף, בגרעין הכי הכי עמוק, הכי פנימי, זה בעצם הקדוש ברוך הוא, שזה הצד הכי מוחלט, הכי אבסולוטי, שאי אפשר בלעדה, שהוא בעצם נשמת החיים של כל המציאות כולה. זה מה שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בתור מחויב המציאות. שהדבר הזה מבטא משהו, כשמו כן הוא מחויב המציאות, משהו מאוד מאוד מוצק, איתן, שקשור לחוק כל החוקים, כן? עילת העילות וסיבת הסיבות. בהקשר למצב הזה, זה הרב אומר, זה גילוי אחד של הקדוש ברוך הוא, שהרב אומר, הוא כל כך מחויב למציאות, אי אפשר בלעדיו, שהרב ככה בצורה קצת פילית, הדוגמה היחידית שהוא ניתן בעולם שלנו, שדכו אפשר בכלל לחוות עד כמה הדבר הזה הוא מוחלט, אז התיאור היחידי שאפשר להשוות עליו זה את המושג הזה שנקרא אפס, שגם כל מספר בעולם, כל תופעה בעולם שנתאר, גם היא נבין שבמידה מסוימת היא קצת אפשרית, ושאומרים אותה אנחנו לא מתכוונים באמת, שאומרים אחד, הנה זה מספר מאוד מאוד ברור ומוצק, נגיד אנחנו נוצאים כאן עכשיו בבית אחד, זה ברור, מה לא ברור מה שאמרתי, אבל פתאום, מה זה אחד? זה שתיים, יש את עזרת נשים ויש עזרת גברים, טוב, אז בסדר, עכשיו בואו נתאר את החלל הפנימי המסתם לכאן, אנחנו נוצאים לפחות בחלל אחד, מה אתה מדבר אחד? יש כאן 800 ספרים כאן, טוב, בואו עכשיו נתמקד בספר המסתם הזה, הוא לפחות אחד, מה אתה מדבר אחד? יש בו המון המון דפים, טוב, ניקח דף אחד, יש בו המון המון אותיות, טוב, קח עוד אחת, יש בה עיצוב הגרף שלה מוכר מהרבה הרבה דברים, ושם אני אתפתח עד לחלקי אטום, ועד לפרוטונים, ועד לאלטרונים, ועכשיו יש דבר, אתה מבין שכל מה שאמרנו בעולם זה הכל, במידה מסוימת משהו יחסי למושגים שאתם אנחנו מכירים. אז כל דבר בעולם שנאמר, אנחנו נפגשים בו עם הרבה דברים מקרים, שביחס למצב המקרים המסוים שלנו, אנחנו מתארים את הדברים בצורה כזאת, בכוונה הבאתי את זה בעולם המספרים, אבל בכל תופעה בעולם, בסוף דבר המקריות מאוד לא נמצאת בה. הדבר היחידי בעולם שלנו שאנחנו יכולים להגיד שהוא ודאי, זה אפס. כמו שאומרים, אין אפס, כן? זה ודאי. כי כשתנדל על אפס, זה פשוט אין. זה הדבר הכי מוחלט שיכולים לומר בעולם שלנו, ולעומתו, הרב אומר, גם המושג אפס בצורתו הכי מוחלטת, גם הוא ביחס לקדוש ברוך הוא, שזה אצלו ציור מאוד מנוחלט, גם הוא רפה ביחס למחדוש של הקדוש ברוך הוא. אפשר להבין שאב כאן רק סתם מביא משל מתוך העולם שלנו כדי לחפש משהו מסוים שהוא כן קצת, שבו יש איזושהי מוצקות של ודאות שלהן הוא אצלנו הוודאי, כמו שלכן הרמב"ם אומר, שזה כל המעלה של תוארי השלילה, שכל תוארי החיוב שמתארים את הקדוש ברוך הוא תמיד מזייפים אותו, תמיד מעתיקים אותו כבר ליפות מקריאות שלנו, ותוארי השלילה שאומרים אין בו רוע, זה דבר הרבה יותר מוצק. אבל לא לחינם הרב הביא את המשל הזה. כי בעצם העולם שלנו, כמו שתיארנו פעם שעברה, כל הסיפור שתיארנו את החלל הפנוי, אז בעצם המרחב, האטמוספירה שבה העולם שלנו בכלל נוצר, זה על דרך שהקדוש הוא, הבריאה הראשונה שהקדוש הוא יצר, זה יצר את העין. וכמו שתיארנו פעם שעברה לפי זוכרוני, שכל תהליך הבריאה בששת ימי בראשית, יום אחרי יום הקדוש ברוך הוא יצר יותר שלילה, הפריד את החושך מהאור, הפריד את השמיים העליונים, השמיים התחתונים, הפריד את האדמה מן המים, בעצם אחר כך הפריד את האדם מן האדמה, בעצם כל תהליך הבריאה זה משל לברות, להוציא, בעצם ליצור מצב כזה של יותר ויותר כביכול שלילה. ואולי הדבר הבסיסי שכל החידוש של העולם, שעד שלא קבע עולם של העולם, כל העולם היה מלא בקדוש ברוך הוא. אז לא היה עולם. הקדוש ברוך הוא חידש עין, חידש אפס, חידש חלל, שעכשיו כל פעם שאלוקי יופיע בעולם, הוא יופיע תמיד בניגון של איך אור מופיע מתוך חושך. כן, בורא אור ובורא חושך, כך כתוב בפסוק, בתפילה, אנחנו קצת מאבנים את הדברים, אבל בעצם הבריאה הכי יסודית שהקדוש ברוך הוא חידש בעולם, זה חידש את הכלום. שעכשיו, מעכשיו, הקדוש ברוך הוא תמיד יופיע בצורה של איך אלוקים מופיע בתוך כלום, וזה מה שיוצר את כל אין סוף המדרגות שקיימים בתוך העולם, כמו שאנחנו תמיד אוהבים להביא את המשל, כמראה הקשת אשר יהיה בענן, שכדי לגלות את האושר שקיים בשמש, אז מביאים בכוונה את ההפך לשמש, את הענן, הקריר והכדור, ואז פתאום רואים את כל גבני הקשת. אז בעצם החידוש היחידי שהקדוש חידש בעולם, שהוא בעצם המרחב שעוטף אותנו, זה הזהות היסודית שלנו, זה הזהות של האפס המוחלט. שזה האטמוספירה שבה אנחנו רואים את הכל, וזה לכן בעינינו הדבר הכי הכי ודאי, זה המושג שנקרא אפס. אבל האפס הזה, החלל הפנוי הזה, הוא נמצא במרחב עוד יותר גדול. הוא חלק מהמרחב הזה שנקרא אין סוף, שזה נקרא עצמותו הנעלמה. אז בעצם יוצא שגם המושג שנקרא אפס, עם כל איתנותו כלפינו, הוא תפל ונכלל באטמוספירה עוד יותר גדולה, שהאפס הזה תמיד, מה הכוונה? היעדר אלוקות, כי אין בו תוכן עצמי. זה כן, חושך הוא רק היעדר אור, אז גם הוא מסתכל שבא תמיד נערך ביחס לאור עצמו, כן, לכן הדבר הזה רק מתאר עד כמה העולם העיגולי, עד כמה העולם של אור אינסוף, עד כמה מוחלטות אלוקית, זה נשמת הכל, זה האטמוספירה של הכל, אז עם כל מה שתיארנו בפעם הקודמת את מעלת הקו ואת מעלת החירות ומעלת התנועה, אבל מזה מסמס סבי התעלמנו שבאיזה אטמוספירה אתה נמצא. יכול להיות שנגיד ככה, מבחינה איכותית לקו ולחופש לתנועה יש מעלה גדולה מאוד, שמה הרבה יותר אתה נפגש עם האיך האלוקי, ואולי בזכות זה אתה נפגש גם כמו שאמרנו עם היחס אל הקדוש ברוך הוא, ואתה יכול דרך הדבר הזה לעמוד על אופי של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לעמוד על האופי, לעמוד על האיך. אבל קודם כל יש מה, יש את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה בעצם אולי קצת, אם דיברנו הרבה פעם שעברה בשבח של המי, אבל מעבר למי יש מה, כן, ומי זה הבינה, זה היסוד של התנועה, זה היסוד של התשובה, ומה זה חוכמה, שבעצם התורה, התשובה היא דבר שהכי הכי מפגיש את הקשר שלנו קדוש ברוך הוא, אבל היא כל כולה, תשובה זה בעצם הכוונה, כמו שמהר"ל אומר, חוכמות בחוצרונה, איך המוחלטות של השלמות האלוקית מופיעה בצורה של תנועה. אז נכון שאתה יכול הרבה יותר לעמוד על הקשר האלוקי דרך העולם של הקו, אבל בסוף של הדבר, המרחב שבו הכל מוצא, זה המרחב הזה, המוחלט הזה שקשור אל התנועה הזאת של, כן, של, שבעצם של החוק האלוקי, כי הוא בעצם בצורה עמוקה פנימית מבטא את המהות שקודמת לאיכות, הוא מבטא את ה... שבעצם מעבר לעצמיות יש את מה שנקרא העצמות, כן, בהקשר המצלם הזה כאן זה המרחב שבו הכל מצא. עכשיו הרב אומר שהדבר הזה, לכן מתארים את הקדוש ברוך הוא בשתי אמירות, אמירה אחת שהוא ההכרח של מציאות, מרחב מציאות, ויש עוד דבר נוסף ועל דבר החופש של חידוש הוויות. זה עוד דבר שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שזה נקודה מאוד גורלית בקדוש ברוך הוא, שמי אמר לו מה יעשה, שהוא סוף סוף גילה חולל את העולם בצורה של חופש, וזה אנחנו מאור השם ניצלים מכל התפיסות השפינוזיות וכל התפיסות הפנתאיסטיות שבעצם אומרת, אז הכל אלוקות. אומרים לא, אבל יש כאן בסוף, בתוך הדבר הזה, זה לא הופך אותו להיות מעובד, אלא יש כאן חירות גדולה, תנאה גדולה שקיימת, שזה בעצם שתי צדדים מקבילים שקיימים מתוך הקדוש ברוך עצמו. והרב אומר, איך זה משתקף בעולם הבריאה? בעולם הבריאה זה משתקף שכל פעם שאתה רואה איזה משהו בעולם שאתה מכנה אותו בתור מציאות, זה עצמו אומר שאתה רואה כאן הקדוש ברוך הוא, כן? כי זה שאני מרגיש שיש כאן שולחן, אז יש כאן מציאות, אבל אנחנו יודעים שאין מציאות אלא אחת, רק הקדוש ברוך הוא. אם חלילה יש מציאות אחרת זרה לקדוש ברוך הוא, זה להאמין בשתי רשויות. אז עצם זה שאנחנו מרגישים בעולם כל מיני משויות, שולחן, אוכל טעים, בני אדם, חוויה מסוימת, זה עצמו אומר שיש כאן הנכחה של מחויב המציאות כפי איכשהו משתקף בתוך המציאות שלנו. זה לא, מצד שני, מכיוון שהכל התגלה מתוך חופש אלוקי, שהוא בחר כך להיות את עצמו, אז המהות של כל דבר היא מפגש שלנו עם עצמותו הנעלמה. האיכות של כל דבר הוא דבר, האופי של כל דבר הוא דבר שהוא קשור דווקא לאפשרי המציאות ולא למחר המציאות, הוא לכאורה הרבה הרבה יותר רעוע כי היה יכולת אחרת, אבל הוא זה שמפגיש אותנו עם הרצון המיוחד שהיה לקדוש ברוך הוא בתוך בריאת העולם. בעצם כל העולם שלנו הוא עולם כזה שיש בו שילוב של אפשר להגיד לו אור וחושך, אבל אפשר להגיד לו של מחויב המציאות ואפשרי המציאות, והוא זה שיוצר את כל העושר המיוחד של העולם, שבכל דבר ודבר הנקודה האמיתית שמחיה אותו זה הקדוש ברוך הוא, זה ההשתקפות של מחויב המציאות, והדבר שמבטא את הסגנון המיוחד של דרכו הקדוש ברוך הוא גילה עצמו בעולם, זה מה שמחייב, זה מה שמגלה את אפשרי המציאות. כן, אנחנו תמיד הרי מביאים לזה משל צייר, כן, אני אביא צייר דתי, לא, כן, פיקאסו וברנט, אתם לא תבינו, איך?
ברנט,
איך, איך?
אני אומר, נתן הרבה את ברנט.
כן, מה זה, מי תביא את זה, מי? איך, איך? אתה אולי לא תצטייר בגלל. אברכל, לא, בדיוק, אני מביא את הרכב, בסדר? אברכל. אברכל, יש לו חופש מוחלט לצייר כמה ציור שהוא רוצה. באמת, יש לו המון המון ציורים, אפשר לבוא לגלר, יש לו, וכל פעם יכול לצייר ציור סף. אבל את האמת, מישהו קטע אברכל, זה דוגמה נפלאה, כל ציור שאתה תראה, אתה אומר, זה הציור של אברכל. גם ציור הכי חדש תראה, לא יודעת את האברכל, אבל אתה ישר תבין, זה האברכל, נכון? למה? כי יש לו קודם כל את האישיות שלו. ויש לו מצד שני, בחירה מוחלטת איך לבטא את האישיות שלו. פעם הוא מבטא את זה דרך הראיות עם דגלים, פעם הוא מבטא את זה דרך בית מקדש, אם זה לא יודע, לרוב תקש דגלים עשו, לא משנה, אבל עזבו, אבל הבאתי משהו, צייר עם אופי מאוד מאוד חד, אבל כל צייר שלו יהיה, הוא יש לו תמיד בחירה מוחלטת, אינסופית, איך לבטא את עצמו. שהדבר הזה, איך לבטא את עצמו, זה לא מבטא את פחיתות, כי זה אומר שבכל הדברים האלה תמיד הוא עצמו ימוטה בדברים האלה. אז, אבל בצד שני, יש איזה מעלה מיוחדת, ואתה יכול כך קצת יותר לגעת באישיות שלו, שהסגנון אתה מרגיש זה משהו בצורה מאוד מאוד כללית. אבל, אבל אתה ספציפית, המסיום של הציור שאותו צייר, אתה יכול גם קצת לעמוד קצת יותר בצורה כזאת שיותר פונה אלינו, להבין עכשיו ככה את המחשבות הפרטיות המסיומות שלו. אז בעצם כל הבריאה שלנו כאן, יש בה מחויב המציאות, שמשתקפת בכל דבר ודבר, ויש את אפשרי המציאות. כל מה שהקדוש יכול להיגלה בעולמו, יגלה את עצמו. אבל יש לו חופש מוחלט איך לגלות את עצמו בתוך המציאות העולמית המיוחד שלנו. שלכן זה לא חלילה שפינוזה שבעצם אומר, המציאות היא הקדוש ברוך הוא. כי יש לנו מה הרב רחל זה הציור של בית המקדש שמוטה בזה, כי יש בו עוד אין סוף דרכים אחרים איך לגלות את עצמו. אז לכן לא כמו שפינוזה אומר שהעולם הזה זה הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. אין עולם בלי הקדוש ברוך הוא, אבל יש הקדוש ברוך הוא בלי עולם. כן, זה בעצם מה שאמרנו בהתחלה. וכשאתה מסתכל על זה כאן, פתאום מושגי העיגולים והיושר שמת לב התהפכו. פתאום העיגולים זה הופך להיות הדבר עצמו. זה עצם ההשתקפות של הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה הדבר שהכי קשור לאופי, למהות, לדבר עצמו. והיושר זה כבר יותר צורת ההדעה, צורת הגילוי של איך הקדוש ברוך הוא מגיע עצמו בעולם, דרך התנועה הזאת שנקראת תנועה רצונית, בסדר? אבל כאילו בעצם מדם סמת, הרצון עם כל מה שהוא מתח את הצד התנועתי החופשי שבו, אבל הוא כבר, כמו שאמרנו, הפנייה, וכאן אנחנו קצת מבינים את מה ששאלתם קודם, את היתרון של הגב על פני הפנים, את היתרון מאלה של העיגולים על פני היושר, שהוא סוף סוף נוגע בדבר עצמו. אומר הרב, אומנם גם הנחת ההכרה על המציאות מצד, כן נקרא בפסקה שנייה, אומנם גם הנחת ההכרה על המציאות מצד צורת ההכרח, ודאי בחופש גמור הוא, שהרי היא אחת מצורות החידוש, ועל זה שאנחנו רואים בעולם שלנו כל מיני דברים, כן, אולי לא הבלעתי מספיק, בעצם מזה הרב אומר, שכל החוקיות שקיימת לתוך העולם שלנו, שיש חוקי טבע, חוקי פסיכולוגיה, חוקי תורה, חוקי רוח, הם דרכם אתה נפגש עם מחויב המציאות. וכל מקומות שבהם מתגלים הצדים הבכירים של המציאות, שם יותר מתגלה איך הוא מסתנת בדרך אפשרי המציאות. ישר הרב מסייג, אני נתתי מעלה גדולה לחוקי הטבע, לכל המערכות החוקיות של המציאות, אומר ישר עוצב, אומר, אומנם גם הנחת ההכרה על המציאות מצד צורת ההכרח, ודאי בחופש גמור. הקדוש הוא החליט לגלות את עצמו דרך הדרך הזאת, יכול לגלות עצמו גם דרך דרכים אחרות, שהרי היא אחד מצורת החידוש. אבל החופש בעצמו מדריך להיות חותם ההכרח, ניכר בהוויה שסף הקדוש ברוך הוא, זה משפט מאוד מאוד חשוב, הקדוש ברוך הוא ברצונה חופשי החליט להביע את עצמו דרך חוקיות מסוימת, דרך סיגון מסוים שמתאר את החוק המסוים הזה עצמו. הרב כאן אומר משהו קצת יותר נועד ממה שאמרתי, שלא כבשב אדם הקדוש ברוך הוא, ואין הנמשל של אברכל עם כל אהבתנו אליו כנמשל, שהקדוש ברוך הוא, מי אומר לו מה תעשה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול לברוא עולם שאין בו אף זכר להשתתפות של הקדוש ברוך הוא בתוכו, שאין בו אף עיגולים, ויש בו רק ראשו, שעולם כזה שהוא כולו חיצוני אליו, היה יכול ליצור זה, את הדברים האלה, הזכרנו פעם בעבר, אם אתם זוכרים קובץ בי פי א', שזה קשור עוד פעם אנחנו נדען בהערה של חי אלול, להערה שבא לתניה כתב בספר שלו, שכל מי שאומר שכל המציאות כולה היא לא אלוקית, אז הוא אומר, איך הוא אומר, הטועים, איך הוא קורא להם? הטועים בליבם, שסוברים שיכול להיות שיש עולם שהוא לא אלוקי, איך אפשר לומר דבר כזה? הרי זה ברור שההכרח, כמו שאמרנו עקרוני, אומר שהעולם שלנו, אין לנו יודע שם כקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות משהו זולת הקדוש ברוך הוא. ועל זה אמר הרבי האחרון, שבשנה שעדיין לא היה נשיא, שהתארח אצל החותן שלו, לא כאן שם כל הסיפור המשפחתי וכל הדברים ענה שהם סביב, אבל תוך כדי הדברים הוא אומר, יש לי רק קושייה אחת כל ספר התניה, על המשפט המסיים הזה שאומר שאי אפשר, שהם טועים בשכלם, שזו טעות שכלית לומר שהעולם שלנו הוא לא עולם אלוקי ורמה. הקדוש ברוך הוא, כל השיח פצע אלוקי ונשא, נכון שהקדוש ברוך הוא חמל עלינו וברא עולם כזה שאפשר לרקוד ולמר ולכל תבודו. אבל הקדוש ברוך הוא עושה בונה עולם, מה זה להתבקי, שבאמת כלום, כלום, כלום בו, אין בו אף ניצות של אלוקות, הכל לבש לגמרי, ודאי שלא זוכל לצאת לזה. אלא, כמו שהוא כותב בקובץ ב' פ"א, שהקדוש ברוך הוא, מה שאומרים שהכל אלוקות לא כי הקדוש ברוך הוא חייב לעשות את זה, אלא הקדוש ברוך הוא בחפצו רצה לגלות את עצמו בעולם, רצה לגלות דרך הקם הזה, דרך התנועה הזאת, לגלות את העיגולים, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול גם ליצור עולם אחר לגמרי. אז הכל מכיוון שתכלית הטוב להתאים, אז את עצמו רוצה להביא בעולם, אבל במידה מסוימת לכן יש צד עכשיו חשוב לומר בהיררכיה בין העיגולים לבין היושר, שיש צד שדווקא היושר עכשיו פתאום הרב מתאפק בו ואומר גובר לעיגולים. כי נכון ש... מה זה?
בעולם.
בעולם. לא רק בעולם, אלא גם עכשיו מצד הקדוש, כי ברצונו הוא החליט לגלות את עצמו בתוך העולם. אז מלא בהקשר מסוים זה כאן, בסופו של דבר, הצד היותר דומיננטי, אולי זה מסכוון לתקן של גילוי של הקדוש בעולם, זה קודם כל הרצון. וברצונו הוא החליט להביע את עצמו, ועכשיו יש לנו עולם כזה שמשקף את הקדוש ברוך הוא. כן, כן.
למה העיגולים, מה העיגולים דווקא עושים את כאילו החוקים של המציאות?
הם משקפים את מוחי המציאות. כי בתוכם גנול משהו של הרגשה מאוד מאוד של איתנות, של מוצקות, של מוחלטות, של אבסולוטיות, של תואר המציאות. הרי מושג המציאות העמוק שקיים בנו הוא כי יש לנו ניצוץ מהקדוש ברוך הוא. לכן זה בעצם באמת כמו שאומרים, יש רק מציאות אחת בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. אז מלא כל מה שאתה מרגיש מציאות, אתה מרגיש שקדוש ברוך הוא. איפה אתה חווה את המציאות בצורה יותר איתנה? בכל מיני תנועות שבריריות, או בצד האיתן, המוצק, הקבוע שקיים בתוך המציאות. אז כל עולם החוקי, וזה מה שהרב כותב באורות הקודש ב', שהקדוש ברוך הוא בכוונה יצר שהעולם יתגלה דרך סדרים, כי הוא רוצה לשתף אותנו בו, שאנחנו נהיה קשורים אליו, שאנחנו נוכל לחוות מושגים כלליים. אז בעצם כל החוקיות עם האיתנות שבה, עם הכלליות שבה, עם העובדה הזאת שלכן זה בעצם כל עולם עיגולים שמשקף שאין כאן איזושהי תנדיתיות ממצב אחד למצב אחר, זה חסד אלוקי שהתאים לנו טעם של מעלה, שלכן נתן לנו בכוונה הקדוש ברוך הוא גלה את העולם, היה יכול כביכול הקדוש ברוך הוא לברוא עולם ניסה זה בצורך אחר, כמו שהמתקן אומרים שכל רגע ורגע בורא עולם אחר ויוצר כל פעם כל מקרה לגופו, בכוונה הוא יצר השגרה כללית, יצא סדרים, כי רצה שאנחנו נפגש דקה עם, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, בסדר? אומר כאן הרב, אבל החופש הזה מדריך להיות חותם ההכרח נקרא בעיה. אותה חותם החופש, שזה הסגנון איך היא מתאת מה, מתגלה ביסוד הרצוני שבמציאות, שהוא מתפשט הרבה מאוד, אני חושב אותו בחוש בנשיאות הפרטית, לא שלול מקליות מכל הבעיה וכל החלקיה. אז בעצם יש כאן חופש שיצר חוק שמשתקף אחר כך בחותם הרצון שמתגלה בו, וזה די מקביל למה שאמרנו בפסקה יותחית. יש ברצון עילוי, שהוא יסוד העולם כולו, שהוא בעצם נותן את כל התנועה לעולם. ויש בהכרח עילוי, שהנה הוא חותם עליונות, כי הוא סוף סוף החותם שמשקף את הצד הכי עליון. למעלה ממראה אדם, כי לא אדם הוא, וכל האדם שבעצם קשור לפרצופיות, אלא מקום הזה שיש פה פנים, אבל יש משהו שהוא מעל האדם. כי כמו שאמרנו, הפנים זה יחד לקדוש הוא גם פונה אלינו, אבל יש קודם כל את הקדוש הוא בעצמו. והרב שם אומר, ואין ההכרח הכרח. במקור, כי אם עניין ילה מכל רצון אצלנו ביחד לשפה שלנו מסתכל כהכרח, כי לא יכול להיות אחרת, אבל באמת בצורה עמוקה פנימית זה משהו שהוא מעל ההכרח ומעל הרצון, אלא משהו רק הרב אומר שהוא נעלה מכל רצון, שהוא אומר שביסוד השם ככה באמת יש משהו גרעיני עמוק שהוא אבסולוטי, שהוא המציאות, שהוא מקור כל המציאות, שבזכותו גם כל המציאות כולה היא בעצם אלוקית, וכל פעם פוגש דבר מציאות אתה פוגש דרכו מפגש עם הקדוש ברוך הוא עצמו. זה כמו שהרב כותב, יזכיר במשך אתם זוכרים לנצלת השרים, שהמצלת השרים אמר שכל העולם הזה הוא הבל ביחס למציאות האמיתית. כן, זוכרים את זה בקוף סמך איך? הגיונים, כן, קוף סמך זין. אז נכון, תסתכלו כאן, תראו בקוף סמכית. הרב מנוסד שאומר לנו ללן, רואים שתמיד תראו בני תראה, שאתה כדי נמתים את הדבקות השבח. כי רק זה הטוב, וכל זה שיש בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושם איתי. שבעצם אומר, כל העולם שלנו הוא אשליות, הוא רק אפשרי המציאות, זה כל מיני דברים שלנו קיים, עלובים, שבסך שבר אין כלום. כי באמת הדבר היחידי שהוא באמת מוכן מציאות זה רק הקדוש ברוך הוא. אז הכל הבל, זה מה שהמשנה שהוא אומר, שכל עניין העולם הזה זה רק הופעות מקריות שדקה מקדוש הוא רצה לבחון את עצמו. אז האפשרי לעומת המציאות זה לא כלום, וזה בעצם מה שמהביא לגמרי את כל עניין העולם הזה. ואנו טובים את עצמנו אחת, שאתם קודם כזאת בעצמנו שתיום שעוד בקבל תורה, תורה בכל שם מציגות מוזי שפל. שבשלב ראשון אנחנו מאלה מאפסים את כל העולם. אבל הרב אומר מצד שני משפט מדהים. ושנית, כבוד במילי העליון, נוצר הטוב המקורי צריך שאלת כל מה שחשוב בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב. ולא יודע, גם כל מה שחשוב בני אדם לרע, צריך שנדע שהוא טוב. ושבאמת אין רע, כי אם טוב, והרע אינו לדמיון. אחרי שאתה מבין שיש רק הקדוש ברוך הוא. ולדעת את כל העם הזה, אז קשיה. אבל אני רואה שוקולד, וזה מגרה אותי. אני אפילו, בוא נגיד, זה יותר נעימים. רואה לימוד תורה, וזה מחיה אותי. רואה פרח, וזה משמח אותי. קשיה, הרי אמרנו שיש קדוש ברוך הוא. אפשר לומר, אני חייב באשליה. אפשר לומר, כנראה שבתוך הפרח, ואפילו בתוך השוקולד, הרם אומר דברים יותר נוראים כאן, אני לא יכול לדעת מה שאב אמר, אפילו בהם, גם זה קדוש ברוך הוא, כי בלי זה, לא אתה מרגיש כמציאות. אם זה שאתה מרגיש מציאות, הרי אמרנו בצורה ברורה, שיש רק הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא שרוי בכל דבר. אז דווקא האמירה של המחל שהיא הביאה את הכל, בסוף היא דווקא רוממה את הכל, זה מה שהוא מסביר שם על אבני המקום וכו' וכו', כי זה בעצם מקום כזה שלוקח את זה לשתי הקיצוניות, אבל בעצם אני חוזר לענינו כאן, הרב בעצם חיבר אותנו בפסקה כף, ועקבותיה פסקה כף א', הרב כאן עשה פתאום מהפכה, שאם בפסקות י' ח' ות' היושר, החופש העיקר והחוק היה רק כמו שאמרנו צורה מסוימת ש... שנמוכה איתה שמתת אותו, הרב אומר יש משהו בחוק שהוא יונק ממקום שלא קשור לנסוף אלא קשור למה שאפילו כן מעל ה... מה שאמרנו שמעל הנסוף יש אין ראשית, אבל זה אפילו, זה בעצם זה, לך דומיית יעילה, זה הדבר עצמו, זה המציאות עצמה, שזה בעצם כל ענייני החוקיות שקיים בעולם, הם השתקפות ושיוך אל הנקודה לנהלת עצמה. בעצם אני רק אולי נסח את זה בניסוח אחר קצת, שתלמין בעצם את המפכה הגדולה שהרב עשה. לא, אז אני בדיוק כן רציתי למה שזה כן דווקא לדעתי עניין של מתח, כי הרב כאן בעצם מפרש מדגיש שבעצם אם אתה מדבר על מערכת התפרטותית של חוק וחופש, אז יכול להיות שהחופש הוא מעל הרצון, אבל הרב כאן בעצם חיבר אותנו שכל החוק בצורת ההתנסחות שלו דרך אפשר המציאות, היא מובילה אותנו למשהו שישר מדגיש שאין הכרח הכרח כי מעניין נעלה מכל רצון. בעצם הרב דווקא דרך זה שהוא בלבל אותנו ואמר יש צד שרצון יותר גבוה, יש צד שחוק יותר גבוה, אז זה מעורר בנו כמיהה ומשהו כזה ששאלת אותו לא כחוק ולא כחופש. וזה בדיוק רצית לומר, זה מה שמזכיר את מה שהרב כותב באורות הקודש בית באחדות הכוללת, שהוא מתחיל בהתחלה את הביאור של איך להסביר את כל המציאות כולה, הוא ממרכז את הרצון כעיקר לעומת תורת החסידות, אבל דווקא בפסקה ו, אם אתם זוכרים שמה, הוא מגיע למקום כזה שיש כאן סתירה בלתי פתירה עם הכל אלוקות או שיש בורא ונברא, כמקביל לסתירה כאן עם הכל חוק או הכל חופש, שזה מעורר בנו כמיהה למה שהוא יוצא מעל זה מעל לזה, שבקשה מסוים זה כאן נכון שהרב כאן כן קצת יותר נותן יותר משקל קצת לחוק הפני החופש, למרות שישר אומר אבל זה לא הכרח באמת, כי זה רק אומר בוא נאמר הרגשת החוק שקיים בנו היא מזהה את המקורות העמוקים האלה, וזה ישר מוביל אותנו לפסקה כ"א. מה שאתה אומר בעיניים זה יותר השתקפות של הדבר הזה, זה שיכול להיות בהמשך מושג כזה שהנז והטבע מתאחדים כן בסדר מעולה כן אלא לנו כן אדם באמת הסתכלו בעב אדם כאן הסתכלו בעיניים, ואולי בעצם יש משהו, נגיד ככה, באמת בעיניים שהוא בעצם מפגיש לנו אם זה משהו אינסופי כזה, משהו הרבה יותר עמוק. אז זה כאילו אנחנו מאוד נפגשים עם נוכחות הקדוש ברוך הוא דווקא דרך הצורה של אפשרי המציאות שפונה אלינו, אבל אנחנו יש צד עמוק עמוק שאנחנו מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא דווקא דרך הצד האיתן המוצג של מוחלב המציאות, שזה הרב כותב בפסקה כ"א בצורה הרבה יותר בהירה וחדה, וזה עשינו גם את קובץ זין עם א', ויהיה רצון שאת פסל אותי לשב. מצד מחויב חיוב המציאות האלוקית אין בריאה כלל ואין עוד מלבדו. עכשיו הרב אומר את מה שאמרנו בצורה הרבה יותר רדיקלית, זה בסדר, אני מקווה שאתם איתי, או שאני יכול לדבר על עצמי כמו שאתה, בסדר, לפחות אין לי את הצרכות של תקופת הזום, אני פשוט שלשום, היה לי טראומה, לא יודע, מקשור מן להביא עוד פעם שיעור בזום, זה הציף לי את כל תקופת הקורונה, הייתי כמעט חולה קורונה אחרי הזום הזה, אתה כל מה צריך לדעת, אנשים איתך, לא איתך, בסדר, אבל לפחות, אנחנו יכולים להסתכל לך לשני בעיניים, לפחות, ברוך השם. אז הרי כאן אומר, מצד חיוב המציאות האלוקית, אין בריאה כלל. זאת אומרת, אחרי שהבנו שהקדוש ברוך הוא מחיה במציאות וכל העולם שלנו הוא כבר גילו שהקדוש ברוך הוא בצורה של אפשרי המציאות, כמו שאמרנו שאיך הצייר מצייר את עצמו באין סוף ציורים באין סוף וריאציות, אבל הם כבר לא הדבר עצמו אלא רק אפשרי המציאות. הרב אומר זה עכשיו משהו הרבה תחריף, זה לא רק מה שאמרנו מהות ואיכות אלא גם סיימת בערכים, זה מציאות וכל השאר הוא לא כלום. כל הגילוי של הקדוש ברוך הוא, הגילונות שהיה יכול להיות ככה, אבל הם יכולים להיות גם אחרים, זה אומר שבמידה מסוימת זה לא מציאות אמיתית, זה מציאות רפה שהיום ככה, מחר אחרת. אז מלא שאתה בוחר את הדברים בצורה אמיתית, אתה אומר, האמירה שבעצם הקדוש ברוך הוא מחיה במציאות, היא מובילה לאמירה שהרבה מזכיר מחסידות, של, כן, של כל, מה שמזור, שכל הקמי כלה חשיב, שכל המציאות כולה, בערכים ביחס אליו, זה מציאות. כל השאר זה השלה של מציאות. אז בעצם כל המציאות כולה מתרוקנת לגמרי ומאבדת את המשמעות שלה. אם אתה מדבר על סוג אמיתי של חיים, כל הדברים אחרים הם בכלל לא נמצאים בממד המסוים הזה. אז הם וירטואליות, זה צורה שלייתית שדרכה מתגלים חיים, אבל בעצם אין בהם אף משהו אמיתי שנאכל בהם. ואין לנו בדו, וכל נמצא הוא רק בפני שהמשרת החפץ גורם שימצא, כי רצונו רצה שהדבר הזה יהיה. אז הפער בין החוק האלוקי לבין החופש הוא בין מה שיתואר של מציאות לבין משהו שהוא מציאות מדומה, זה בעצם עולם מציאות. על כן אין שום צד חיוב כלל בכל דבר שבהוויה, ובכל הנמנע הוא רק ביחס, אבל בעצם הכל אפשר. עכשיו מכאן הרב מגיע למלא לאמירה חריפה, שדווקא האמירה הזאת היא שבעסקה הקודמת בעצם. נראה לי שבעצם אפשר, לא אוכל להגיד גם בעצם, אבל נראה לי יותר נכון לומר בעצם. הכוונה בעצמות, אבל נסביר, אבל בסוף מוביל אותו לאותו קריאה, שבעצם בהקשר מסוים זה אנחנו קודם אמרנו שהחוקיות היא השיקוף שלך במציאות, אבל הוא אומר יש לנו סם במבט הפשוט שבדיוק הפוך, שהחוקיות זה חוקיות מקרית של הקרקע הקדוש ברוך הוא רצה לנהל את עצמו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה יצא גם חוקיות אחרת. הקדוש ברוך הוא יצא חוק שאחד ועוד אחד שווה שתיים. היה יכול ליצור בקלות עולם כזה, שבו באמת אחד ועוד אחד שווה שלוש. זה נהיה לנו מאוד מאוד מגוחך, אריזה המתמטיקה, אבל את כללי המתמטיקה הקדוש ברוך הוא יצא, כמו שהדוגמה הפשוטה שקל מאוד להבין, שאנחנו מזכירים תמיד, זה סוגיית הנדסת המישור והמרחב, שברור עד לפני כמה מאות שנים שבכל משולש שיש רק 80 מעלות ויש שתי נקודות עובר הקו השער אחד ולא יכול להיות אחרת, פתאום מתברר שבמרחב אחר לגמרי זה משפט שטותי לומר שדרך נקודות עובר הקו אחד ומשולש שיש 80 מעלות, שאתה פתאום נמצא במרחב אחר לגמרי, באטמוספירה אחר לגמרי, השם פתאום תורה, והיום מי שיעיד לטיס חללית לחלל עם הנדסת המישור, אז צריך לעשום עיניים על זה שהאנטונסים לא יהיו מפוזרים מכל החלל כולו, שלא יהיו מפוזרים מהם. אז זה ברור שבמרחבים אחרים, פתאום המושגים אחרים, וטוב, אין לי כוח עכשיו אפילו להסביר ואין לי זמן להסביר למה המשפט 1 ו-1 שווה 2 זה המשפט הכי לא אמיתי בעולם, אני אסביר את זה לבד אחרת, אבל בהקשר מסוים זה כאן אתה אומר, הדבר שנהיה הכי נוקשה והכי חד הוא בעצם קשור רק למרחב תפיסתי מסוים, אבל בעצם הוא קולש לעתיד, כי אני מכוון רוצה כן לחזור לסת המשור, זה לא רק במצב מסוימים הוא נכון, מסוימים הוא נכון, הוא אף לא נכון, הוא וירטואלי לחלוטין, אין דבר כזה בעולם שנקרא מישור, כמו שאנחנו אומרים שיקור עולם הוא עולם כמישור, אנחנו כזה מיד מזכירים, המישור הכי ישר שקיים בעולם הוא עגול, כן? כי את המישור עושים כמו פלס, ופלס עושים כמו הים, והים הוא עגול, אז הדבר הכי הכי ישר בעולם הוא עגול, אז בעצם זה רק משהו וירטואלי כזה, זה באשליה, לא יצור שהעולם היה ישר, שטוח, אז באמת היה משהו לזה, אנחנו משחקים בכאילו, אבל כל כאילו זה נזה דוגמה ממש נפלאה להראות, איך הדבר הכי מוצק אצלנו הוא וירטואלי לחלוטין, עכשיו כל חוקי הטבע הם כאלה, הם כולם קשורים לבני מסוים, אז הכל וירטואלי לחלוטין, אז אין לו לבדו, באמת באלה מצד האמת הכל אפשרי ועניין מה תעשה, ובהקשר מסוים הזה העולם הניסי הוא ממש לא מפתיע, הוא פשוט הוא המרחב של מרחב המציאות, צד הזה משפט ראשון שאר אומר, והסיבוב שמחיוב המציאות להפתרות אין בו הדרגה, שסוף סוף הקדוש הוא יצר מצב כזה שהוא יצר לגלל כמו דרך סגנון מסוים, דרך שיטות מסוימות, דרך סדרי חיים מסוימים, זה דבר שהוא לא יצר מתוך שיטה, אולי לא יכרח מסוים, שזה הכוונה שלא בא לא מתוך הדרגה, זה אין אף קשר בין איך הקדוש הוא ברא את העולם לבין איך הוא עצמו, הכל בא בתוך דליגה כזאת, והוא מעין זריקה כשלג שתחת כיסא הכבוד שזרקו ואמר לי הווה הרץ, כן, נכון שנוצר בעקבות הדבר הזה השלג שתחת כיסא הכבוד, שהוא כמו שחזל אומר, השמיים איך נעשו משלג שתחת כיסא הכבוד, כל חוקיות השמיים היא נעשתה וכל החוקיות העולמית נעשתה מתוך אותו שלג, אבל הביטוי שם זה שזרקו ואמר לו ידי הרית, שהכל נעשה מתוך חופש מוחלט בלי אף איזשהו סדר סיסטימטי קדום שאילץ את הדבר הזה להיות או שקשור לאיזושהי סיבתיות ולסיום שהדבר הזה נעשתה. אז עכשיו הדבר הזה מסוים זה בעצם כמו שאמרנו מהביל את העולם לגמרי, משפט ישר אחר כך הרב אומר ואולי יותר קשור למה שהזכרתם קודם על הפסקה מסעד שרים, אבל כיוון שבאמת אין לו מבדו, אם כן הכל הוא מחויב, כי כל אפשרי אינו באמת מצוי, והמחויב הוא ההפך מצוי הנשיא, שמצד שני בתוך העולם החופשי הזה עצמי הוא מיטה אותו עצמו, ואם אתה רואה סוף סוף בתוך המצוי הזאת, בתוך העולם הדמייתי הזה אתה נפגש עם תיאורי מציאות שמצטגנים אותם בצורה מאוד מאפשרית, אבל מה באמת בצורה סמויה גלוז בהם? גלוז בהם הקדוש הוא בעצמו. הרמב״ם במורה נבוכים, הדברים של הרמב״ם כאן בעצם קשורים לדבר הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ב' פרק כ"ו, זה דבר שמשה צבי, אתה היית את הלימודי מורה נבוכים, משה צבי לא תראה איתן. וואו. שתי נעזור לי הפעם, כן. אבל זה מה זה, אחד מה... אבל זה הגזדמנות. אחד מהדברים באמת הפרקים העלומים מאוד ברמב״ם, שהרמב״ם נגיד ככה בכללות, הוא אומר שהצילי בני ישראל ויראו ותחת רגליו כבשל מטה ספיר, אז הוא אומר שהם ראו את הברית הזו של פרקת דרב לזר, שראו את השלג שתת כיסא הכבוד, ואומר, אני אגיד ככה בכללות, והם הגיעו שם לתפיסה האפלטונית, שהעולם הוא עולם קדמון. הוא אומר כי הם טעו, כי הם ראו עולם שכל כך היה נראה להם עוצמתי, כל כך היה להם נראה, אמרו, זה לא יקרה שהוא לא נצחי. והם לא הבינו, אומר הרמב״ם, שזה רק תחת רגליו כמסלמת הספיר, שזרקו ואמר לו בארץ. אבל בעצם הרמב״ם שם מסביר לנו דבר מאוד עמוק, שזה שהעולם שלנו כל כך מתרגש מהחוקים, והוא ראה בהם איזה משהו מאוד מאוד נוקשה, עד כדי כך שהוא מוביל אותו לשלילת החופש מהעולם, שבעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם יש מאין, אלא העולם הוא קדמון, זה הזיה מה שאומרים. אבל זה בעצם כהגשה הפנימית, מבינים מה, באמת, מאיפה כל עולם שלנו יונק, הוא יונק מתוך מעון היית לנו, איך זה? ביתר מיולדו, שבעצם כל העולם שלנו הוא השתקפות של הדבר הכי נצחי, הכי עליון, כמו שבפנימיות, השאלה שבה התלמיד של אריזל פותח את הספר שלו, זה שאלה, למה העולם נברא רק לפני 6,900 שנה ולא נברא לפני כן? שאלה קצת מוזרה, כי אם אין, איך? למה נברא לפני כן? וכן, זה כאילו, למה אנחנו רחוקים מה שאתם עושים שנה? אבל כשמתבוננים טוב השאלה שם, רואים שבעצם עומק השאלה שלו, זה כאילו זה הקף לא הגיוני, שהעולם שלנו, העולם של 6,800 שנה, 6,800 וכל שנה. הרגשת הלב אומרת, זה משהו נצחי, זה משהו גדול, שבצורה עמוקה פנימית, אחר כך הוא מסביר, על פי כל פסטר יש תלשלות, איך הדברים של השני, אבל זה כאילו, זה אומר, שבצורה עמוקה פנימית, בעולם שלנו גנוז נצח. כי העולם שלנו הוא ודאי אפשרי המציאות והתחדש ביום מן הימים, אבל מה התחדש? שהקדוש ברוך הוא את, את הצד הכי מוחלט יודע דרך העולם, ועכשיו עושה בזה כאן, לכן יש בעולם שלנו, הוא מתנהל לכאורה על פי חוקים, והחוקים האלה הם מה שאמרנו, הם השתקפות של מה שקדם לעולם, שהקדוש ברוך הוא מעון הייתה עלינו בדור ודור ותרם ומולדו, שאכן הרב אומר, וכיוון שבית אין עוד לבדו, אם כן הכל, שאמרנו קודם שהוא אפשרי והוא לא כלום, והוא מפורר, דווקא אמירה לא תהיה יכולה להגיד אפס הוא לטוב, ויכולה להגיד, אז הכל אלוקות, הכל גילוי של הקדוש ברוך הוא. כמובן, חלילה, לא כמו התפיסות של שפינוזה, שאומרים, זה הקדוש ברוך הוא, כי הכל צוסו ברצונו, זה רק שיקוף של הקדוש ברוך הוא. כי כל אפשר אינו באמת פסוי, ומוכן, ולהפך מהציור הניסי. הרב אומר, לפי זה יצא, שעומק החוק הוא מה שגנוז בתוך החוקיות, העיקרון של החוקיות הוא השיקוף הכי גדול של מה שעומד במקור הכל, שבעצם היה חוק, שביטאת מאוד דרך רצון, וגילה של חוקים בתוך המציאות עצמן. ובואו נכתוב זה, גנוז שורש ראשים של הרע. בספר של הרב טאו, מעל המילים שורש של הרע, כתוב שפינוזה. כן? שבעצם הכוונה כאן, שזה העומק, כמו שהרב כותב בדת אלוקים, שהוא היה האליליות בשורש שורשה, שזה בעצם הצד הכי הכי שורשי של האליליות, שזה הצד הכי הכי שפל, אבל הוא אומר, בעומק טוב זה גם שורש שורשים של הרע, הכופר בניסים, כי הוא בעצם אומר, אין דבר כזה, אין התאבות, אין רצון בעולם, זה השיטה הכי נוראית שקרירה מכל המצד של רצון, באפשרות, ותן הכל חיוב וטבע, כופר בחידוש, ואומר קדמות, אומר הרב, שהוא רב פנימי, גבוה מעל גבוה, מתוצץ בו שבצורה עמוקה פנימית, הוא לא יודע להביא את עצמו, כי הוא מזהה את תופעות המקריות כבר כזה, אבל בעצם יש כמיהה למה שמחולל כל דברים, לגנות את כל הדברים, לתואר המציאות של גנות בדבר הזה, שזה רק הקדוש ברוך הוא, זה משהו הכי מוחלט, הכי עליון, הכי אבסולוטי, שזה בעצם אומר שדווקא החוקית לא מצד מה שהיא בפועל, אלא מצד מה שהיא משקפת את הדבר הכי עמוק, הכי נצחי. ובכל מן שעל אליה גדולה, שבעצם העולם עכשיו הולך יותר ונפגש עם הרצון שלו לפגש עם הקדוש בעצמו, עם אור פני מלך עצמו, קודמת ירידה כזו, שלכן הוא אומר, זה שפתאום מופיע כן שפינוזה בעולם, זה לכאורה שפל נוראי, התמוטטות נוראית, אבל זה בעצם אומר שהעולם קמה להיפגש עם העונה מלבדו, כן, כידוע, שאני פעם, אני לא זוכר לאיזה מסקן הגענו. שפינוזה ואריזה היו באותו דור, רק לא זוכר מי היה ראשון, מי האחרון, האם שפינוזה זה הקליפה שקדמה לפרי, או שבזכות האריזה שפינוזה כאילו כבר כוח העולם התעורר לכמי התחילים כזאת, ואז לפי השמנות ולפי זכור, הדרך השני השבת היא המדויקת, אבל כמו שאנחנו יודעים, שהוא אומר שכל החסידות היא הזיכוך והתיקון של כל הצד הקליפתי המעובה הזה, אבל בצורה עמוקה פנימית, הוא אומר, אם תבחן את הדבר הזה לא מצד משהו, שזה נורא והיום, זה כפירה נוראית, זה בעצם להדיר את כל הרצון, אבל מה שמצפה מוכב, כי זה כמיה, להיפגש עם מעט מות עצמם בתוך העולם, כן, קודם דרגת בגולות תשאוב מבא עליון מכל עליון שמנו הכל ניתר, וזה מה שאומר, זה מחייב עשה לגלות סתרי תורה, אי אפשר כבר לעמוד מנגד אחרי שהוא הריח את הסוד אלא הביטה אותו בצורה כל כך שפלה. אז עכשיו המרפא הכי שחייב להיות לעולם זה לגלות את הנקודה הכי עמוקה, הכי פנים של סתם נוחה, וחוזרים אחר כך דברים מקומם בכל דרך ושם ביחד המציאות בחלקיו, לא אומרנו שתהיה לו אינה מסמטתית המתלה מכלום ותעשה לכל ראש ועין בעין יראו, הנה עין בעין, כן, הוכחה לדבריכם, ושוב השם ציון והוא כל מסר יחדיו יחדיו כי פי השם דיבר, אז בסוף זה גם פי השם דיבר, כן, אולי יש את הבחינה של עין בעין שקשורה לצד המוחד של הדברים, אבל יש גם פי השם דיבר, איך זה מתגלה גם במקום הזה של היושר של הדברים. אז מה נעשה, זה לפחות נקרא, זה בסדר, נקרא טיפה הזה ויש לנו איזה 5 דקות. לא, שעכשיו לאור זה יש עכשיו את המערכת החוקית שמצאו בתוך עצמה, שזה כבר כל החוקים מסוים שקיים בתוך המציאות, שזה היחס הרלקים זה לזה, זה בא כן לכאורה בצורה של חוקיות, אבל זו חוקיות נמוכה, זה לא החוקיות הגבוהה המקורית, אבל היא שיקוף של המציאות העליונה, בסדר? אולי ברשותכם אני חושב טוב, נקרא לחלקים, בסדר? אני מקווה שלא יותר נצלח לסדר. אז זה פסקה כמו בזן ממלף שהיא ממש תואמת מה שכתוב כאן, רק הרב הרחיב את הדברים בצורה יותר עשירה. אני לקרוא את הכל עם סיכוי, לקרוא חלק, אני באמת לא יודע אם אתם תועלת. תקשיבו, אולי אנסה אחרת. אני אלווה עכשיו מפסקה של השבוע הבא, כדי ששבוע הבא היה לי זמן גם לקרוא זה, תשמעו את זה בסדר, תשמעו על זה פעם, זה לא נחינה מזה. כי הפסקה שנוצאת בקובץ א' ת' של פי ז', הפסקה צמודה לקבצים, בקובץ א' ת' של פי ח', נמצאת בעמוד למד. פסקה כ' ג', בסדר? אז אני אביא את זה בתור מקור, כי זה פשוט המשך של הפסקה הזאת בקפצים, ואת הדף הזה נלמד בזל שבנחת, כי אנחנו קוראים פסקה משבוע הבא, יש לנו יתרת חוב, וזה בדיוק קשור לשאלה של משה תשאל, מה זה הסיום שהוא אומר כאן, וחוזרים אחר במקומם, ביחד זאת בחלקיו, עולה גם לנו שאתה עלינה מטרתית, כן? שבעצם יש את החוקית עצמה, שאלה יש את החופש שמלווה אותה. זה בדוגמה שהוא כותב בפסקה כף ג' שזה מה שהפסקה שבאה בעקבותיה בשמונה קצים. הוא אומר, ההכרח הוא מצד העליינות המוחלטה. עכשיו מביאים שכל מה שיש בעולם שלנו הכרח, כי הוא משקף המציאות, הוא משקף מלא את מחויב המציאות, הוא משקף מלא את הקדוש הוא עצמו שגנוז בתוך המציאות עצמה. האמת היא לעצמה. והרצון מצד היחס של תואר הבעיה, איך הוא פונה אל הנבריאים, שבקשר מסתם את זה כאן, נכון שההכרח הוא הרבה יותר נמוך, אבל הוא שיקוף של הדבר עצמו, והרצון יותר מבטא את הפנייה של הקדוש ברוך הוא כלפי הנבריאים. ומצד ערכי הבעיה זה אל זה, חוזר ההכרח, שעכשיו בתוך העולם שלנו יש כבר, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, בתוך העולם שלנו הוא ברא עולם עם שיטתיות, עם מגניות מסוימת, אז למה פתאום חוזר להיות ההכרח, ומצד יחוסן מקור הוויה מופיע הרצון, ונוצר כאן איזשהו מבנה של מראה כזאת, שמצידה התברך החוק, ההכרח, או מה שמשקף ההכרח יותר מדויק קודם לרצון. קודם כל יש את עצמו, מה שקראנו היום בבוקר בעולת ראייה, יהי רצון מלפניך, שהרצון הוא רק ביטוי של המלפניך, של הליפני וליפנים, של המהות האלוקית שמשתקף בתוך העולם. אז מצידו את ברך, יש קודם כל את ההכרח, את מה שמבטא ההכרח, נקרא לזה ככה, כי הוא מעל ההכרח ומעל הרצון, שמכוון על הרצון. מצידנו, הצד הכי נמוך שלנו, זה העולם החוקי, והצד שפונה אל הקדוש ברוך הוא זה הרצון, כי הרצון אותיות צינור, זה הנקודה שמתווכת את המוחלטות האלוקית להשתקפות שלה בתוך המוחלטות שלנו. אז כמו שמעתי במראה, הדבר שהכי רחוק הוא גם הכי רחוק לכיוון האחר, אז בהקשר מסוים לכאן, בעולם שלנו החופש הוא מעל החוק, כן? כי החופש הוא מה שמחבר את כל החוקיות שלנו למקור של צה מעליו, ומזכיר לנו שהכל בא מתוך חופש עליון של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמטבע בכל עולם הטבע, נותן לו גם את הרצון, את המגמה, את הצד הפנימי שלו. אבל כשאתה בוחן את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, הרצון זה המקום שפונה אלינו, אז זה דווקא המקום היותר כבר מצומצם, ודווקא מה שמשקף לאחר זה מה שהרבה יותר מוחלט. הנשמות אינן מהתוכיות, והרצון שולט בהם, ויש בהן רז הבחירה, כן, וההוויה כולה ונותה בכלל כמלאכי לחינה, אינם מסובבים ביחס לרכי הבעיה זה זה, והם מוצקי הכך שבעולם שלנו יש את הפנים של העולם, שזה הנשמות, ששם מתגלץ רז הבחירה, שבזה אנחנו המשך ישר של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שמסובב אותנו זה לא חוקי הטבע, אלא גם המלאכים וכל מיני כאלה, אלא זה הרוחניות החוקית הרוחנית שהזכרנו קודם, שהיא מאוד מאוד נשגבה והיא מאוד מאוד משקפת, אבל זה בסוף סוף קשור כבר יותר למחות החיצוניות. אילוי כל הכרח התחתון לבוא לדי התכלית האחרון, זה כבר שנה שעברה למדת את זה ואחוז את הפסקה האחרונה של הכרח עליון לשתה ואיבוד הלנקה, הוא על ידי השתתפות הנשמות ברצונם. איך מעלים את הטבע להיותו אלוקי? לא על זה שמשאירים אותו כמו שהוא ומעריצים את הגילות מעצמה, אלא שמחברים אותה אל הקו. אז יש משהו בקו שהוא נקודת התיווך שמתווכת את כל ההופעות העיגוליות של משתקפות של אור אלוקי, אבל משאירים אותם למקום האלוקי, כן, שהצינור הוא בייחוד נשמות ישראל, שסוד הרצון אלוקי וכל שבכם עונה בגעתם נציאת דיבה מתוכנית. אז דיברנו בהחמה שזה כל הלשתבה בגוף דמלכה אצל הרב, זה בגוף ובעצמיות, שזה חייב לעבוד דרך מושג הרצון. אבל כאן יש גם איזושהי פסקה שהיא ממש צמודה אחרי הפסקה בקבצים, אחרי פסקה כפלף, שמלך קצת מארגנת לנו את היחסים, שזה בעצם מצידנו איך אנחנו נפגשים קדוש ברוך הוא, נפגשים בחופש ואלוקי יותר מאשר בחוק. אבל מצד את מה החוק מבטא ואת מה הרצון מבטא, החוק סוף סוף מבטא גבוה מעל גבוה את הצד העמוק הפנימי, שהפנייה של המציאות הוא בגילוי של רצון. אז אנחנו מעזרת השם פעם הבאה ניכנס לכל סוגיית הנס והטבע, אבל יהיה השלמה בנחת ובצורה טובה, כי פסקה זה היה ממעל, זה באמת אחד מהפסקאות העמוקות ברב, ככה שגם מסביר הרבה מסתרי תורה בצורה גלויה ובהירה בדברים האלה. אז זה כבר נשלים פעם הבאה, ואם אנחנו כן, בסדר.